דף סמך עמוד א', ארבע שורות מלמעלה. אנחנו למדנו ברייתא בדף נ"ו עמוד א', בברייתא מבואר תנו רבנן שבע מצוות נצטוו בני נוח. בנ"ו עמוד ב' הגמרא הביאה עוד שיטות של איסורים נוספים שבני נוח מצווים עליהם. ביניהם הזכירה הברייתא, רבי אליעזר אומר, אף על הכלאיים. דהיינו שגם על הכלאיים בנוח נאסר. הוא בואר לנו שם שהבנוח נאסר לא בכל כלאיים, אלא דווקא בהרבעת בהמה ובהרכבת האילן. אבל שאר מיני כלאיים לא נאמר בו בבנוח, כמו כלאי בגדים, כלאי זרעים, זה לא נאמר בו. אומרת הגמרא, מינה נמילי, מאיפה לקחת את הדין שלנו? אמר שמואל דאמר קרא, כתוב בפסוק, לפני שהתורה מזהירה על הכלאיים, אומרת התורה, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. ובכוונה קראנו את הפסוק, על אף שאנחנו מתייחסים רק לחלק בהמתך לא תרביע כלאיים. אומרת הגמרא, מזה שהקדים הפסוק ואמר את חוקותיי תשמורו, חוקים שחקקתי לך כבר. אז התורה מדברת על דבר שכבר ציוויתי, חקקתי לך, דהיינו בנוח נאסר בכלאיים. ועל זה נאמר, בהמתך לא תרביע כלאיים ושדך לא תזרע כלאיים. על פניו הייתי אומר שכשכתוב שדך לא תזרע כלאיים זה עוסק בכלאי זרעים. אומרת הגמרא, מה בהמתך בהרבעה, אף שדך בהרכבה. כיוון שנאמר פה קודם את הסמיכות של הפסוק, והסמיכות נאמר ביחס לאת חוקותיי תשמורו בהמתך לא תרביע, אז התורה מדברת על איזה סוג של כלאיים? הרבעה של בהמה. ומכיוון שכן, כיוון שמדובר שהוא לוקח מין ומביא אותו על שאינו מינו, אף שדך על איזה סוג שדה מדובר? בהרכבה. זאת אומרת שהוא לוקח אילן ומרכיב את האילן על מין אחר שאינו מינו, לאפוקי כלאי זרעים, ששם בעצם אמנם הוא זורע במפולת יד, אבל כל אחד יוצא מין לעצמו, הוא לא מרכיב אחד על גבי השני. מה בהמתך בין בארץ בין בחוץ לארץ? יותר מזה, כמו שהאיסור שנאמר לגבי בהמה זה דין שנאמר על הגברה, זה לא דין בארץ. הפתחה בין בארץ בין בחוץ לארץ, אי אפשר לייחס את זה לכלי זרעים, כי כלי זרעים זה דין בסתחה בארץ ישראל, זה לא שייך לבנוח, זה לא שייך לבנוח, אין לו מושג של ארץ ישראל. וכיוון שכן, אז בהכרח שכשהפסוק שמח לו, הוא שמח לו מאותו עניין, ולכן לא מדובר בכלאי זרעים, שהרי למין האמת מדאורייתא כלאי זרעים בחוץ לארץ לא נאסר, מדרבנן נאסר, אבל מדאורייתא לא נאסר, למעשה אף שדך בין בארץ בין בחוץ לארץ. אלא מה אתה שואל את הגמרא, אם ככה, אז אם אתה אומר שכוונת חוקותיי, פירושו של דבר, חוקים שחקקתי לך כבר, יש לנו פסוק נוסף שמדבר על כל התורה כולה. כתוב לנו בפרשה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. אז על מה מדובר? על כל החוקים. אז הנה כל החוקים שחקקתי לך כבר וחי בהם. אז בנוח מצווה בכל החוקים. עונה הגמרא, הטם ושמרתם את חוקותיי דהשתה, הכה את חוקותיי תשמרו, חוקים דמעיקר תשמרו. אומרת הגמרא, שים לב איפה נאמר החוק ואיפה נאמר השמירה. לגבי כלאיים נאמר את חוקותיי הידועים, אותם תשמרו. זאת אומרת, מה שכבר ציוויתי לבני נוח, מוטל עליכם גם אתם בני ישראל לשמור את הדבר. מאידך, כשנאמר לנו הדין הכללי כתוב ושמרתם את חוקותיי, זה לא חוקותיי תשמרו. יש ציווי על בני ישראל ושמרתם את מה? את חוקותיי, זה דבר שעכשיו חוקקתי לך. ולכן זה לא שייך לבנוח, ובנוח לא מוזהר עליהם. אין בבגד, אין כלי בגדים. מה זה סוף הסיפה של הפסוק? לא מתייחס לזה. לכאורתך, כפי שהרבינו יונה אומר, שדך הסתיק העניין. יש פה מהלך בתוספות שתוספות ככה פותח את הדברים. תימה, תאסר נא מכלאיים מאחד דאקטיב, והיקרא בגד כלאיים שעטנז לא יעלה. תוספות אומר מה שאומר, תוספות מחשבן את זה עם סוגיה אחרת, ותוספות יש לו מהלך משלו. אבל הרבינו יונה בא ואומר שמה שכתוב בפסוק קודם, את חוקותיי תשמרו בם, תאכל לא תרבי הכלאיים, סתך הפסיק העניין. אז מה אני סומך לו? רק את הלא תרבי, את הלא תזרע כלאיים, לא בתור סתך. כי זה הרי לא סתך כפי שהגמרא אמרה. אבל נדבר רק בהרכבה, שזה בעצם נמצא גם בהרבה וגם בהרכבה תילה, זה תו לא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב שוע בן קורחה, למעשה כאן הגמרא סיימה את אותם שבע מצוות בני נוח והמסתעף, שלמעשה היום אנחנו כבר יודעים שיש שיטות שיש הרבה יותר משבע, ובוודאי שיש גם מצוות עשה שלא הזכרנו בלא תעשה של בני נוח. והגמרא חוזרת עכשיו לדברי המשנה. הכל התחיל לנו מזה שבמשנה מבואר שהמברך את השם, שזה אחד מה-18 דברים שעליהם נסכלים, יש לו חיוב סקילה. ואז בא רב ירשוע בן קורחה במשנה ושואל, איך בדיוק אתה רוצה שהעדים יעידו את מה שהם שמעו על ברכת השם? הרי ברגע שהם מעידים את הכללה שהם שמעו, אסור להם להוציא מהפה דבר כזה. ולכן באה המשנה ואומרת שבאמת כל הזמן של המסע ומתן בבית דין, הצורה שהם היו אומרים זה כינוי, יקה יוסי את יוסי. ורק כשמגיע רגע האמת של נגמר הדין, אז הגדול שבעדים עומד, מוציאים את כולם מבית הדין, נשארים רק הסנהדרין, העדים, והוא אומר מה שהוא שמע, והם קמים, עומדים על רגליהם, עושים קריאה, ואז השני אומר, אף אני כמו, הוא לא חובר על הדברים, רק אני שמעתי כמו שהוא אמר, וכן השלישי, זה היה המשנה. אומרת על זה... מה? שניים, שלושה, עשרה, כמה עדים שיש נשארים בפנים. אומרת על זה הגמרא. אמר רבי שוע בן קורחה, אמר רבי חבר יעקב אינו חייב עד שיברך שם בין ארבע אותיות. מה שנאמרנו ברכת השם זה רק שהוא יברך שם בין ארבע אותיות, הווה אומר י' ק' ו' ק'. אבל אם זה לא שם בין ארבע אותיות, או כמו שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר גם א' ד' נ' י', אז רק את השם עדנות והשם י' ק', שזה נקרא השם המפורש, עליו אנחנו מדברים. להפוקי בין שתי אותיות או לא, אבל שם בין שתי אותיות כמו יוד קי, אומנם ראיתי כאלה שמביאים א' ד', אבל זה בעיה גדולה, כי לא שמענו על שם כזה שנקרא א' ד', אבל יוד קי שמענו, כי כה השם צור עולמים, שמענו את המושג יוד קי. נכון שמצאנו את זה כי יד על כס כה, אבל שם כתוב אין השם שלם ואין הכיסא שלם, אז שם זה באמת חותך מתוך יוד קי וו קי, אבל ברמה העקרונית יש מושג שנקרא יוד קי, שם. ולכן אנחנו באים ואומרים להפוקה בין שתי אותיות, שזה נחשב כינוי, ועל זה המברך כזה שם לא חייב עליו סקילה. אומרת הגמרא פשיטה, אני צריך אותך רבך בר יעקב? יקה יוסי את יוסי תנן, הרי מפורש לנו בפסוק יקה יוסי את יוסי. זאת אומרת שם בין ארבע אותיות, עליו אנחנו מדברים, שם בין ארבע לארבע, ולא על שם בין שתי אותיות. מהו דתאים המילתא בעל מהו דנקת? היינו יכולים לטעות ולחשוב שהמשנה מביאה דוגמית, אז אמרנו יוסי, כמו שדיברנו שהמשנה תופסת שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, זה יוסי. יכלתי להגיד לך משה, יכלתי להגיד לך נוח, ואז היית מסתדר גם באותיות אחרות, כמה שמלן רבך בר יעקב, שדווקא נקטה המשנה יוסי, או כמו שהירושלמי אומר יוסה, והוא דורש את זה כסמך סימן יוד וו קי, דהיינו שמו של הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי, ורק בזה אנחנו מדברים של חייב על הסקילה. כמובן שם בין 42 אותיות או 12 או 72 ודאי שיהיה חייב, זה השם המפורש, מה שנקרא שמי רבה, השם הגדול. אומרת הגמרא איכא דאמרי אמר רבך בר יעקב שמע מינה שם בין ארבע אותיות נמי שם, ומהמשנה שלנו אנחנו רואים ששם בין ארבע אותיות זה גם שם, ולא רק שם בין 12 אותיות או שם בין 42 אותיות, שם בין ארבע אותיות גם הוא שמו של בורא עולם יוד קי וו קי, או לפי הרמב״ם אמרנו עדנות. פשיטה יקה יוסי את יוסי תנן, ושוב שואלת הגמרא דברים פשוטים, כתוב במשנה יקה יוסי דווקא שם בין ארבע אותיות, מה חידשת? מהו דתאימא דאיק השם רבה? אולי באמת המשנה רוצה שכדי להתחייב סקילה צריך להיות שם המפורש שמי רבה, מה שמשתמש בביטוי שם המפורש, כלומר שם המיוחד. יש פה נידון גדול על מה אנחנו מדברים, כי רש"י אומר שם בין ארבע אותיות שמו, ולא בעניין שם המפורש בין 42 אותיות. אבל זה כבר נכנס לחכמי הקבלה, אז אנחנו נשארים כרגע בתוך החלק שלנו, האם באמת היוד קי וו קי הוא בעצם שורש השם המיוחד של 42 אותיות, ומכאן נגזר השם הגדול, שזה השם בין 72 אותיות שהיה כהן גדול אומר ביום הכיפורים, וכולם היו נופלים על פניהם, ואחד מהניסים שהיו במקדש, כולם היו שומעים את השם המיוחד יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים, כשהם היו קמים הם כבר לא זכרו מה הוא אמר. אף אחד לא ידע את השם חוץ מכהן גדול, אבל בכל אופן על השם הזה, זה השם המדובר. אז מילתא באלמן הקט, ומה שהמשנה מדברת יוסי, זה סתם תפסנו הגדרה, כי איפה תמצא לי שם בין 42 אותיות, אז השתמשתי בביטוי יוסי. כמש מלן שבין 4 אותיות, אומר חרבה חבר יעקב, זהו שם, והוא שם המיוחד, ואם זה שם המיוחד, אז עליו יש אונס סקילה כאשר יקה יוסי את יוסי, כפי שהרחבנו את הדברים לאל, שצריך שיהיה שם בשם. נגמר הדין, למדנו במשנה מה קורה כשנגמר הדין, אז היו עומדים, שומעים את השם המפורש, אומרים לו להגיד את הכללה, הבנו גם בזה לאל מחלוקת ראשונים, האם הוא אומר את הכללה עם השם, או שהוא אומר כללה ובנפרד מזכיר את שם השם, ואז היו עומדים אותם הסנדרין, קוראים את הבגדים. שואלת הגמרא, מה עומדים מנהלן, מה קרה? איפה מצאת שכשאומרים שם השם, צריך לעמוד? אמר רב יצחק בר עמי, דאמר קרא, ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויאמר אלו, אהוד, דבר אלוקים לי אליך, ויקם מעל הכיסא. כמבואר בספר שופטים, הדברים בהרחבה, אבל אהוד בן גרה בא כדי לרצוח את עגלון מלך מואב. קצת מתקרב לחג השבועות, הפשטות, האם זה באמת אותה רות שייכת לעגלון הזה, או שזה דור קודם, אבל מדובר על אותו עגלון מלך מואב שהיה אחד מהמלכים החשובים ביותר באותה עת. כדי להרוג את המלך זה דבר בלתי אפשרי. המלך היה מבודד, מסביבו היה חיילים, כידוע. מה עושה אהוד בן גרה? הוא בא ואומר שהוא חייב להתייחד עם המלך. מה פתאום שהוא יוכל להתייחד עם המלך? אז הוא אמר שיש לו שליחות, היה נביא, שופט, ויש לו שליחות מבורא עולם. שליחות מבורא עולם, גם המלך מקבל, מציא את כולם, והוא נפגש איתו איפה, והדגש על הפסוק, בעליית המקרא אשר לא לבדו. אף אחד לא יכול להיות שם עם המלך. אהוד בן גרה הגיע למקום שהוא נמצא לבד עם המלך, כידוע הוא בא בלי חרב ובלי חנית, אלא הוא בא עם גומת כדי שלא יוכלו לתפוס את זה בידו השמאלית, ואז מה הוא עושה? גם בצורה הזאת אי אפשר להרוג את המלך. מלך כל הזמן היה מוכן לדבר כזה שירצחו אותו. הוא עושה לו תרגיל מאוד פשוט, דבר אלוקים לי אליך. ובאותו רגע שהוא מזכיר אלוקים, קופץ עגלון ממקומו, ובאותו הרגע של אותו שנייה, הפך הדעת שהוא קם ממקומו, אז הוא נועץ בו את הגומד והורג אותו. אומרת הגמרא, ועלו דברים קל וחומר, ומה עגלון מלך מואב, שהוא נוכרי, ולא ידע אלא בכינוי, הוא לא ידע את השם המפרש, הוא לא הכיר את היוד קיי. הוא אומר לו דבר אלוקים, הוא מביא לו כינוי, ובכל זאת עמד מלך מואב, השגה בהבנה בתנך, מלך מואב קופץ ממקומו, כי הוא שמע שם שמיים, אלוקים, לא שם המפורש, כינוי, קופץ ממקומו, ישראל, סנדרין, דיינים, ושם המפורש, י' ק' ו' ק', על אחת כמה וכמה שהם עומדים על רגליהם, קוראים מנהלן, בסדר, אבל מי אמר שצריך לקרוא על זה? דכתיבה יבוא אל יקים בן חלקיהו ושבנה הסופר ויואח בן אסף המסריר חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רב שקה. מבואר שם בנביא במלאכים ב' בפרק י"ח בקצרה ממש, היה שם הרי מלך אשור עולה לכבוש וכובש באמת את החלק של השומרון, את מלך ישראל. חזקיהו היה מלך יהודה. למעשה חזקיהו מרד במלך אשור, ואז אחרי שהוא כובש את השומרון, אז מהפחד חזקיהו בא ואומר שהוא מוכן לחזור ולשלם מס למלך. ושם במבואר בנביא שהוא הולך ולוקח את כל האוצרות של בית המלוכה פלוס האוצרות של בית המקדש. זה לא מספיק, הוא מקלף אפילו מהשערים את הזהב שהיה ציפוי במקדש כדי לשלם מס למלך. למעשה אחרי שקיבל מלך אשור את הכסף, יש שם מחלוקת ראשונים האם הוא נתן לו את כל הסכום או שזה באמת לא הספיק לשלם את כל החוב. למעשה מלך אשור שולח את האיש שלו, את רב שקה, שהוא יבוא ויודיע לו לחזקיהו שהוא לא מוכן, אלא או שהוא נהיה נתין חוזר ומקבל את המרות שלו, או שהוא בא לכבוש אותו. וככה, ורב שקה בא ומופר את הדברים, וכיוון שלא בא מלך אשור, אז חזקיה ומלך יהודה לא יוצא, אלא הוא שולח את השלושה אנשים החשובים שהיו אצלו. מי זה? זה אותו אליקים בן חלקיה, שהוא היה בעצם ממונה על הבית, היה שבנה הסופר, זה לא הכוונה סופר כמו שאנחנו מבינים, אלא באמת הגדולים שבבית, והיה שם גם את יואח בן אסף, שאלה היו השלושה הנבחרים שהיו בתוך הבית. רב שקה מדבר איתם, האמת היא כשמסתכלים בפסוקים לא מוצאים את זה, אבל בפרק י' בפרק אחרי זה, שם מבואר שרב שקה בא ומחרף ומגדף אלוקים. ואז, מה הם עשו? קראו את בגדיהם על זה שהם שמעו את החירוף כלפי מעלה. אומרת הגמרה, הנה המסקנה שצריך לקרוא. ומי אמר שלא מאחים? הרי במשנה כתוב שלא סתם קוראים, אלא קרע שלא מתאחה לעולם. לא מאחים מנעלה, מאיפה אתה לוקח את זה? אמר רבי אבאו, עתיה קריאה קריאה, כתיב אחת קרועי בגדים, וכתיב אתם, כתוב כששאליהו עלה בסערה השמיימה, ואלישה רואה, והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ולא ראו עוד, ויחזק בבגדה ויקראם לשניים קראים. שואלת הגמרא, ממשהו שנאמר ויקראם לשניים, איני יודע שהם קראים? מה תלמוד לומר קראים? אז מה זה ויקראם לשניים קראים? עונה הגמרא מלמד שהם קרועים לעולם. כתוב שם שאליהו עלה עולה בסערה השמיים, האלישה קודם מבקש ממנו והנה ברוחך פי שניים, ואליהו אומר לו, תראה אם אני יעלם או לא יעלם, וזה תדע אם התקבלה הבקשה או לא. גם שם יש קצת מחלוקת בין הראשונים, אבל איך ללמוד פשט בפסוק. למעשה שורה תחתונה, מה אליהו ענה לו, האם הוא באמת יכול לתת לו, או כרוחך לא יכול יותר מי. ואז כשאליהו עולה, את האדרת שלו הוא מפיל, את האדרת הוא לא לוקח, כי אלישה קורע את הבגדים לשניים, ומתקפה באותה אדרת, ועל ידי זה הוא חוצה את הירדן כמבואר שם, ואותם 50 נביאים רואים אותו ומקבלים אותו עליהם כמבואר בפסוקים. אבל הלשון שניים קראים. מה זה קראים? קרע שאינו מתאחה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אחד השומע ואחד שומע מפי שומע. לא רק השומע את הגידוף, אפילו שומע מפי השומע, זה קושיה גדולה מאוד. כי כתוב על חזקיה ומיד, אומרת הגמרא, חייב לקרוע. גם השומע מפי השומע חייב לקרוע. והעדים הם חייבים לקרוע. למה? אותה עדים שחוזרים על הדברים שכבר קראו בשעה ששמעו, אז הם כבר עשו קריאה אחת. שואלת הגמרא, וכי קראו בשעה ששמעו יהווה, הקשה מיהשת, אבל עכשיו הם שומעים. כשהוא אומר, הוא שומע, וכשהחבר שלו משמיע, גם הוא שומע. אז למה עכשיו הוא לא קורא? לא סל כדעתך דכתיב, והיא כשמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו, המלך חזקיהו קרא, והם לא קראו. למה הם לא קראו? כי הם קראו בשעה שהם שמעו את רב שקה שהוא כבר מדבר, אז ממילא לא היה להם צורך לחזור ולקרוא. אז הנה אני רואה שמי שקרא אינו חוזר וקורא. תוספות האחרון בעמוד כבר מאיר פלא גדול. הם באים לפני חזקיהו, למדנו אצלנו במשנה, לא משתמשים בשם, אומרים כל מיני כינויים, יקה יופי את יופי. איך באמת הם באו ואמרו את המילים המפורשות? תוספות נשאר בקושייה, תימא, איך אמרו למלך מה ששמעו בפירוש? הגבי עדים זנן, כל היום היו דנים את העדים בכינוי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, השומע הזכרה מפי העובד כוכבים לא חייב לקרוע. השומע הזכרה ברכת השם מפי העובד כוכבים לא חייב בקריאה. ואם תאמר רב שקה, אז למה קראו על דבריו? ישראל מומר היווה, הוא היה יהודי, מכיוון שהוא היה יהודי אז קוראים עליו. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, הם קוראים אלה על שם המיוחד בלבד, רק על י' ק' ו' ק' להפו ככינוי דלו, אלוקים, צבקות, שקאי, כינויים, על זה לא קוראים. גם כשהוא שומע יקה יופי את יופי. ופליג את הרבחיה בתרוויו, דאמר הבחיה, השומע הזכרה בזמן הזה אינו חייב לקרוע. השומע הזכרה בזמן הזה אינו חייב לקרוע. למה? שאם אתה אומר כן, אם תאמר שצריך לקרוע, נתמלא כל הבגד קראים. אנחנו חוששים שלא יישאר לו מקום בלי קריאה, נתמלא כל הבגד כולו קראים. שואלת הגמרא, ממן, על מי אתה מדבר? ממי הוא שומע? אילי מה מישראל מפקירי כולהי? זה המצב של עם ישראל, שיהודים מחרפים ומגדפים מערכות אלוקים עד כדי כך שהוא כל היום יצטרך לקרוע? אלא פשיטה מעובד כוכבים, מילתא דפשיטה, זה לא שייך בעם ישראל. אלא על מה מדובר? על עובד כוכבים. והיא שם המיוחד מגמירי. ואם באמת הכוונה היא לשם המיוחד י' ק' ו' ק', וכי הגוי מכיר את השם המיוחד אל עליו בכינוי, בהכרח שעל מה מדובר? על כינוי אלוקים, צבקות, שקאי, שזה היה השם שמכירים. ושמע מינה בזמן הזה הוא דלא המעיקר החייב, שמע מינה, אז מה שמע מינה? שרב חייא סובר שא' בשומע כינוי זה סיבה לקרוע, זמן הזה יש תקנה, אבל באופן נורמל זה סיבה לקרוע, ולא רק בכינוי, ולא רק בשם המפורש, אלא אפילו בכינוי, גם כן זה סיבה לקרוע, ופליגי עלי בתארתי. למדנו במשנה, השני כבר לא חוזר על הדברים, אלא אומר אף אני כמוהו. אמר יש לקיש, שמע מינה, אף אני כמוהו, כאשר בדיני נפשות, בדיני ממונות ובדיני נפשות. ומעלה הוא דעבוד ורבנן. ואחר כיוון דלא אפשר, וכמי רבנן הדאורייתא. דאיפל כדעתך פסול, אחר משום דלא אפשר קטלינה לגברה? אנחנו חוברים. בר יש לקיש ומביא הוכחה, שהמושג הזה ששניים עדים עומדים וכל אחד מעיד בפני עצמו בדיני ממונות ובדיני נפשות, המושג הזה הוא מושג שהוא תקנה דרבנן. בעצם רבנן מה רצו להרוויח? רבנן רצו שכל עד ידבר בפני עצמו, כדי שאנחנו נוכל לחקור, כדי שנוכל לברר, כדי שנוכל לקיים ויצילו העדה. אז רבנן תקנו שכל אחד עומד ואומר בפני עצמו. אבל בדאורייתא מספיק היה שעד אחד יבוא וימסור עדות, והשאר יאמרו ואני כמוהו. ועל אני כמוהו לבד זה כבר היה מספיק בשביל לעצור את העניין. אומרת הגמרא, למה? שמע מינה, אף אני כמוהו קשור בדיני ממונות ונפשות, ומעלה הוא דאבוד רבנן. רבנן עשו תקנה שיצריכו את כל העדים לפרש את עדותם, והיכה דלא אפשר, אבל במקרה כזה שאי אפשר, כמו במברך את השם, שאם הוא יחזור על הדברים, הרי הוא מגדף כלפי שמיה, כבוד שמיים, חילול השם, אני לא יכול. ולכן הוא כמו רבנן הדאורייתא, אז רבנן החזירו את זה לדין הבסיס, דהיינו לדאורייתא שלא צריך לפרש. דיסל כדעתך פסולקים שמה תבוא ותאמר, שבאמת כששומעים רק מפי עד אחד ולא שניהם, אז זה פוסל את העדות. הרי מתישום דלא אפשר בגלל שיש חילול השם, אז קטלילה לגברה הייתי יכול להרוג אותו? ודאי שגם השני היה צריך לחזור ולומר, והשלישי היה צריך לחזור. ואם המשנה מסתפקת בעני כמוהו, שמע מינה שבאמת זו רק מעלה, והוא כמו רבנן הדאורייתא, מסיים את המשנה והשלישי אומר אף אני כמוהו. קושי שעמד בפני הגמרא, מי מדבר על שלישי? על פי שניים עדים יקום דבר, על איזה שלישי אתה מדבר? עונה הגמרא, סתמה כרבי עקיבא דמקיש ג' שניים. כיוון שיש לנו גמרא במכות בדף ה' עמוד א', שהגמרא אומרת שאם נמצא אחד מהם קרוב ופסול עדותם בטלה, אומר רבי עקיבא, מתי? גם אם זה שלישי, גם אם זה חמישי. אם אחד מהקט, לא משנה כמה הם, נמצא קרוב ופסול, היי לכאורה, אבל למה שזה יפסול? הרי על פי שניים עדים יקום דבר. אז יש פה שניים שאינם קרובים, יש שניים שאינם פסולים. כי לפי רבי עקיבא זה מקשה אחת, זו קט אחת. אם ככה, נבהר כמובן שם, אבל זה הגדרה. אם ככה, אומרת המשנה שלנו, ואם הם היו שלושה, ושלושה באו למסור עדות, אז שלושתם צריכים להעיד. כי אני צריך את כולם נחשבים בתוך הקט. אומרת המשנה, וגם המשנה שלנו כהמשך עדיין לאותם 18 הנסכלים של דף נון ג', ממשיכה המשנה ואומרת, העובד עבודת כוכבים. אחד מן הנסכלים זה אדם שעובד עבודת כוכבים, כפי שנשתדל תוך כדי דברי המשנה והגמרא לבאר המקורות, כי אמרנו כל דבר צריך עזרה ועונש. נצטרך גם לברר על איזה סוג עבודה, וזה התפקיד של המשנה. עבודת כוכבים זה שם כולל, על איזה עבודה אתה מדבר? אומרת המשנה, אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר ואחד המנסח ואחד המשתחווה, זה ההגדרה של המשנה לעבודת כוכבים. והגמרא מיד תבוא ותשאל אחד העובד, אז המשנה כבר אמרה לי, כל מי שעובד עבודה זרה, זה לא משנה אם הוא מזבח, דהיינו מקריב קורבן, או מקטר, מעלה אימורים, חלבים או קטורת לפני עבודה זרה, או אחד המנסח יין על גבי מזבח, או אחד שמשתחווה, זה הכל אחד העובד. והגמרא תסביר שהמשנה אומרת, אחד העובד כדרכה. מי שעובד עבודה זרה כדרך עבודתה, לא משנה לי מה הדרך, כפי שנראה במסקנת המשנה, שיטת רשי, הרמב״ם חולק, אבל שיטת רשי, שאפילו אדם שעובד עבודה זרה בביזיון, אבל זהו דרכה, כדוגמת אותו בעל פאור, בעל פאור היה מטריז עצמו, מה זה מה? היה עומד שם, ביזיון רב, מטריז עצמו לפני עבודה זרה, אבל זה דרך עבודתה. אומרת המשנה כותרת, העובד עבודת כוכבים, מתי הוא חייב סקילה? אחד העובד, כל צורת עבודה שזהו דרכה, בין אם זה דרך כבוד, בין אם זה דרך ביזיון, בין אם זה נראה לך, בין אם זה לא נראה לך, אם זה דרך עבודתה, חייב עליה סקילה. חוץ מזה, דין נוסף, גם אחד שעובד שלא כדרכה, הדרך של אותה עבודת כוכבים זה בניסוך, והוא זובח, דרכה בגיפוף, והוא מקטר, מנסך, משתחווה, כפי שנבהר בגמרא שכל הדברים האלה יסודם, הם מכיוון שהם דברים הנעשים בפנים, ככה מתנהגים באוהל מועד, ומכיוון שזה מהעבודות הנעשים בפנים, לכן אנחנו באים ואומרים שגם שהוא עובד שלא כדרכה, הוא חייב על זה סקילה. עוד אומרת המשנה, ואחד המקבלו עליו לאלוהה, והאומר לו אלי אתה. אז רש"י בהתחלה מסביר, אחד האומר עליו המקבלו באלוהה, אפילו אמירה באלמה, המסר, כפי שעוד נדון בדברי הגמרא, מספיק אמירה, הוא אומר שהוא רוצה אותו לאלוהים, עצם זה כבר מחייב אותו סקילה. האומר לו אלי אתה. מה הקשר? מסביר רש"י, דעית קיש לזביחה. כיוון שכתוב בעגל, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, אז אתה רואה שהפסוק מחבר את הזובח, את המשתחווה ואת האומר כמקשה אחת. הווה אומר שעל אמירה בלבד מתחייבים. לשון אחר מסביר רש"י, למה המשנה אומרת פעמיים את אותו דבר, אחד המקבלו והאומר לו. אומר רש"י, המקבל זה שלא בפניו, והאומר לו זה בפניו. נו, אז אם שלא בפניו חייב סקילה, אז בפניו קל וחומר. אבל אם לא היית אומר לי שהמקבלו הכוונה היא אחרי האומר לו, אז הייתי אומר, מה זה המקבלו? בפניו. אבל שלא בפניו הוא לא חייב. לכן המשנה מוכרחה למנות שבין אמירה בפניו ואפילו המקבלו עליו, דהיינו שלא בפניו, גם כן יש לו דין שחייב עליו סקילה. ולא צריך
להגיד.
מה צריך להגיד? האומר לו. הוא אומר, המקבלו עליו לאלוהה. מקבל זה באמירה. והאומר לו אלי אתה, הוא... ארבע עבודות לא צריך לדבר, הוא עושה עבודה, יש מעשה. כאן זה בלי מעשה, אמירה בלבד, אמירה בלי מעשה מחייבת. זה הכל המכותרת, זה המשנה. יבואר, אבל זה המשנה. ממשיכה המשנה, אבל המגפף, אדם שמחבק עבודה זרה, המנשק, המכבד, מטטה לפני עבודה זרה, המרבט, אדם שמרבץ מים כדי שאבק ירד, המרחץ, הסך, המלביש, המנעיל, כל זה שהוא עושה לעבודה זרה, אבל מדובר שלא כדרכה, זה לא דרך עבודתה. אפילו שהוא נוהג איתה דברים של כבוד, אבל כיוון שזה לא כדרכה, הדין הוא עובר בלא תעשה. הוא לא עובר באיסור של חייב מיתה, אלא רק יש לו את האיסור לא תעשה שבדבר. מסביר רש"י.
מה
לגבי נוסף? לפני הכל, הגמרא תדבר. עובר בלא תעשה. מה זה נקרא עובר בלא תעשה? אומר רש"י, כתוב בפסוק דלא תעובדם יתרה, יש לי פסוק מיותר, כפי שעוד נדרוש את הכל בתוך דברי הגמרא. ורש"י מסביר, חד בדיברות ראשונות ואחרונות, יש לי פעם אחת שנאמר בפסוק לא תשתחווה להם ולא תעובדם, שנאמר גם בדיברות בספר שמות וגם בספר דברים, אבל בהגדרה הדיברות תמיד נחשבות לאחד, זה לא נקרא כפל הפסוק, זה לא חזר, זה לא שנה, ממילא מבחינתנו זו דיברה אחת. אז כתוב פעם אחת לא תעובדם, וחד יש פסוק נוסף לא תשתחווה לאלוהם, פרשת משפטים, לא תשתחווה לאלוהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם. זאת אומרת שבפרשה כבר נאמר את האיסור לא תעובדם, אבל כבר אמרת לי בדיברות. לכן אנחנו חוזרים לכלל שאומר, אם אינו עניין לכדרכה, אז נהו עניין לשלא כדרכה. אבל רק בכדרכה מצאנו עונש מיתה, בשלא כדרכה יש עברה, בלי עונש. ולכן שלא כדרכה הוא עובר בלא תעשה, אבל אין על זה עונש של מיתה. זה הבסיס. כן. אז ודאי, אז זה אמרנו בכותרת, אחד העובד. הוא עושה עבודה, ועבודה של דרך כבוד, אבל לאחד כזה שזה לא דרכו. זה שינוי כלפיו. ואנחנו באים ואומרים שעל זה יש רק איסור לא תעשה. ממשיכה המשנה, הנודר בשמו והמקיים בשמו, אדם שנודר קונם עליי, אדם מקבל נדר, קונם עליי כל פירות שבעולם, אבל בנדר צריך להדפיס בקדושה, אז במקום לומר כקורבן וכולי, הוא אומר שם של עבודה זרה. אם הרחץ, רש"י מביא דוגמה, אם אני לא אעשה את זה אז יהיה אסור ברחיצה. והמקיים בשמו, אדם שנשבע בשם של עבודה זרה, עובר בלא תעשה. למה כתוב בפסוק ושם אלוהים אחרים לא תזכיר? אז בעצם ההזכרה מחייבת אותו באיסור לב. הפואר עצמו לבעל פאור זוהי עבודתה, והזורק אבן למרקוליס זוהי עבודתה. רש"י לומד, אותו אחד שהוא פואר, פואר זה מטריז רי, וזהו עבודתה. רש"י אומר וחייב על זה מיטה, כשיטת הרמב״ם שאם אדם עובד דרך עבודה של ביזיון, אפילו שזה עבודתה זה איסור לא תעשה. אולי קראת, צריך לדעת איך ללמוד שם, אבל ודאי שאין על זה חיוב מיטה של סקילה. רש"י לא לומד ככה, רש"י לומד שגם עובד דרך ביזיון, חייב על זה עונה של סקילה. אבל למוסר עמדו על זה, מה זה מטריז?
זה עבודתה?
זה עבודתה, ככה, לא אם זה, זה כשזה עבודתה, ככה עובדים אותה. איזה מין עבודה הזאת? אדם עומד, מגלה את עצמו לפני עבוד אזורי, המדרש מספר שהיה אחד מישראל שהיה בעל קישרן גדול, והוא חידש מעלך בעבוד אזורי. הוא טיפס על הבעל פאור וכינח באפה. וכולם התפעלו, היהודים האלה יש להם ראש פצצה. חידש מעלך, מה, 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 איזה מין דבר זה? יש לך עבודה זרה, עומדים אבן על אבן ואבן עליהם, והוא זורק עליה אבנים. זה, ככה עובדים אלוהים? אומרת הגמרא, המסר אבל הוא מסר עמוק עד למאוד. זה גוף העבודה זרה. עבודה זרה אומרת שאני מופקר לכל, הכל מותר. זה עבוד אזור הכי חזקה, הכי גדולה. הכל הפקר. אז מה הצורה שלו? אני עושה מה בא לי. אז ככל שאתה יותר מוזר ויותר מכוער ויותר, אז אתה יותר באים. ואידך זיל גמור. אומרת הגמרא, מה אחד העובד? מה אחד העובד? שואלת הגמרא את מה ששאלנו במשנה. אם אתה פותח ואומר, אחד העובד, זה כולל הכל. מה זה אחד העובד ואחד המזבח? עונה הגמרא, אמר אבירמיה, הכי כאמר, זה הכוונה. אחד העובד כדרכה, כמו שהקדמנו ואמרנו, מי שעובד עבודה זרה כדרכה, כל עבודה, גיפוף, נישוק, ריבוץ, זה לא משנה. ברגע שזה עבודתה, חייב על זה מיטה. המקור, כי כתוב בפסוק, כפי שנמצא במקור ג' לפנינו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם ונשמש אולי ירח ולכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי, והפסוק אומר בפסוק, היי, שני פסוקים אחר כך, והוצאת את האיש ההוא, את האישה היא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. זהו העונש שנאמר למי שעובד עבודה זרה כדרכה. וילך ויעבוד, וזה הכותרת אחד העובד. ומשוון שכלל נקוד בידינו שאין עונשים אלא אם כן מזהירים, אז אנחנו צריכים לדעת איפה נמצאת העזרה שלה. העזרה נמצאת במה שכתוב בפסוק, ופן תדרוש. ופן, כתוב שמה, זה נמצא בדף סמך א', במקור א', בתורה הוא השלם, הוא מביא את הפסוק. הישמר לך פן תנקש אחריהם אחרי הישמדם מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם. לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני? זהו העזרה שנאמר על עבודה כדרכה. והעונש הבאנו על עבודתה כדרכה. כמו כן, ממשיכה המשנה ואומרת, ואחד המזבח, ואחד המקטר, ואחד המנפח, ואחד המשתחווה, ואפילו שלא כדרכה חייב עליה מיטה. אפילו שזה לא דרך עבודתה, בדברים האלה, כפי שנבהר תכף ומיד, מכיוון שזה דברים שנעשות בפנים לגבוה, כיוון שככה עובדים את אלוקי השמיים, אשר אליו אנו כפופים, לכן כשהוא עושה את זה לכבוד אלוהים אחרים, אפילו שזה לא דרכה, הוא חייב על זה סקילה. אומרת הגמרא, ולחשוב נמי זורק, אם אתה מדבר על כל עבודות פנים, אז חסר לי. זורק דם, הרי אם אתה עושה כעבודות פנים, ארבע עבודות הזבח, אנחנו כל הזמן אומרים, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. אז אם אתה מבין ששוחט זה עבודת פנים, אז זורק את הדם ובוודאי עבודת פנים. ומיד רש"י בשורה הראשונה מהרחבות מסביר רש"י למה זה לא קשה לי על הולכה וקבלה. אומר רשי, תראה, בישתמה לגבי קבלה והולכה, לא מצאנו את זה בעבודה זרה. הרי אנחנו מדברים על שחיטה, בשחיטה הוא מקבל את הדם לכלי שרת, מוליך את זה למזבח וזורק על קיר המזבח וחוץ חטאת על קרנות המזבח. ולחשוב נמי זורק, אומר רשי, דבישתמה מקבל ומוליך לו קשי עליהם בשורה הראשונה מהרחבות, אף על גב דעבודות פנים הם דלו אשכיחן דלה ועבודות הנעשות לשם עבודת כוכבים. כדי אשכרה הנח זביחה כי כתוב ויזבחו לו, כי טור מצאנו אשר חלב זבחם הוא יאכלו, ניסוך שכתוב ישתו יהיה נסחיהם. ומי הוא דם אשכחן בעבודת כוכבים, בעל הסיך נסחיהם מדם. וכיוון דגמרינה דכל עבודת פנים חייבים בהם, אף שלא כדרכה ניתני נמי, אז למה אתה לא מזכיר לי זורק? עונה הגמרא, אמר אביי, זורק היינו מנסך. כשאמרתי מנסך זה כולל את הזורק, תכתיב בעל אסיך נסחיהם מדם. אז מה כתוב בפסוק? שדם נקרא נסחים, נסח זה יין. זאת אומרת שנסח נקרא גם דם, אז איך מתבטא ניסוך בדם? זוהי זריקת הדם, זה כלול לי בתוך הדברים. מנען המילי, עכשיו השאלה מתבקשת, מאיפה לקחת את זה שאותם ארבע עבודות שדיברנו עליהם כרגע, או חמש, אחד המזבח, אחד המקטר, אחד המנסח שמדבר על יין ודם, דהיינו זורק, ואחד המשתחווה, אתה אומר שכל אלה, אפילו אם הוא עשה את זה שלא כדרכה, חייב עליה סקילה. מנען המילי, וילך ויעבוד, הפסוק מדבר דווקא על עבודה כדרכה, מאיפה לקחת עבודה שלו כדרכה? עונה הגמרא, דכתיב דתנו רבנן, אילו נאמר פרשת משבטים זובח יוחורם, הפסוק אומר זובח לאלוהים יוחורם בלתי להשם לבדו. אילו נאמר, אם הפסוק לא היה אומר אלוהים אלא רק זובח יחורם, הייתי אומר בזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר. הפסוק בא ואומר שמי שלוקח בהמת קודשים וזובח אותה בחוץ יוחורם, ויוחורם פירושו של דבר חיוב מיטת בידים, כפי שרשי מביא פסוק שמשם אנחנו למדים. אז הייתי אומר בזובח לעבודה, אז מדובר זובח קודשים בחוץ. תלמוד לומר לאלוהים וזובח לעבודת כוכבים, הכתוב מדבר זובח לאלוהים, זה מדבר כל אלוהים כולל עבודה זרה, וזובח לאלוהים יוחורם. ומכיוון שאני לא זקוק לפסוק לעבודה זרה כדרכה, כי לעבודה כזרה כדרכה כבר למדתי וילך ויעבוד, אז מה אני עושה עם הפסוק זובח לאלוהים? לשלו כדרכה. למדתי כאן שעבודה שלו כדרכה, איזה זובח עבודה כזאת היא שעבודתה בזביחה, שזה עבודות שנעשים בפנים במקדש, עליהם אני מדבר. אומרת הגמרא מיד, אין לי אלא רשי אומר, דבא כתוב לנשום מיטה, דהי יחורם לשון מיטה, דכתיב כל חרם אשר חורם מן האדם לא ייפדה מות יומת. כמו שאמרנו, אם אינו עניין לכדרכה, אינו עניין לשלו כדרכה. אין לי אלא בזובח, נפלא. אז הפסוק אומר זובח לאלוהים יחורם, זובח לעבודה זרה, אפילו שזה שלא כדרכה, כפי שבואר, חייב. מקטר, אדם שלוקח מקטיר נסחים, זאת אומרת לוקח את החלב ומעלה אותו על גבי מזבח, או מקטיר קטורת, כל דבר שנעשה על גבי מזבח, מנסח יין מניים, זובח ושוחט, שוחט זה עניין של דם. אז עבודה שנעשית בדם, כמו זורק, כמו שוחט, אני מבין, כתוב זובח לאלוהים. אבל מי אמר לך שאר העבודות האלה שזה לא נוגע לדם? תלמוד לומר בלתי להשם לבדו, הפסוק הרי מסיים זובח לאלוהים יוחורם בלתי, למי מותר לעשות? רק לאלוקים לבדו, י' ק' ו' ק', ריקן העבודות כולם לשם המיוחד. מי מותר לעשות לו עבודה? בלתי להשם לבדו. אז כל עבודה שהיא לא בלתי להשם לבדו, דהיינו עבודה שמצאת במקדש, זה נקרא בלתי להשם לבדו. איזה עבודות אתה מכיר במקדש? אבל מכיר זביחה, אני מכיר זריקה, אני מכיר ניסוך, אני מכיר הכתרה. כל הדברים האלה למי מותר לעשות? בלתי להשם לבדו. זאת אומרת הגמרא, לפי שיצא זביחה לידון בעבודת פנים, ולכן למדתי מכאן שכל עבודות פנים שנעשים אפילו שלא כדרכם, חייב עליהם סקילה, ואנחנו מסבירים. הרי בעצם כשנאמר בפסוק וילך ויעבוד, אז הפסוק מדבר כבר על הדין הבסיסי, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, כל צורת עבודה כדרכה. באנו ואמרנו, אז מה זה זובח לאלוהים יוחורם? אז הפסוק בא ואומר, אבל בלתי להשם לבדו, אז הפסוק ריקן את הכל, איזה עבודת פנים מותר? רק להשם לבדו. לפי שיצא זביחה, הרי יש כלל. וילך ויעבוד אלוהים אחרים. אז זה היה בתוך הכלל, שאסור לעבוד עבודה זרה, זה כולל זביחה. אז בשביל מה צריך לחזור ולפרט בנפרד את הנושא הזה של זביחה? כלל נקוד בידינו, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אז מה הוא בא ללמד? שכל צורה של עבודת פנים, ולכן שואלת מיד הגמרא, מנהל לרבות השתחווה. אז אם אני מדבר על עבודות פנים שאני לומד מזובח לאלוהים יוחורם, ועבודה שלו כדרכה, כי אם אינו עניין לכדרכה, תנאו שלו כדרכה. מאיפה אבל אתה לוקח משתחווה? משתחווה זה לא עבודת פנים, לא מצאנו עבודה בהשתחווה. מצאנו שהיו שומעים את השם המפורש, יוצאים מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים על שניית השם. אבל לא שמענו דבר כזה שעובדים במשתחווים. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם. כתוב בפסוק. והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההוא, אשר עשו את הדבר רע הזה אל שעריך. הפסוק אומר לפני זה, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחוו להם. אז מדברים על משתחווה. אבל זה העונש, ושכלתם. וסמיך לי, והוצאת את האיש ההוא, עונש אמנו, הזרה מיניים, מאיפה אני יודע הזרה? תלמוד לומר, כי לא תשתחווה לאל אחר, כתוב בפסוק. שמות למדלד. אזהרה, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו כל קנהו. אז יש אזהרה, ואין עונשים אלא אם כן מזרים. כמה אתה עונס קילה? יכול שאני מרבה אם ככה, אז עוד פעם. אז בעצם מה קרה? מצד אחד נאמר בפסוק, וילך ויעבוד. בא המזווח הזה שנאמר, זובח לאלוהים יחורם, ויצא מתוך הכלל של וילך ויעבוד. אם עניין כדרכה, תנא עניין שלא כדרכה. ומתוך שהוא יצא לו ללמד על עצמו, יצא לו, יצא לכלל כולו. נו, משתחווה הוא גם בתוך הכלל וילך ויעבוד. הרי משתחווה זה צורת עבודה של עבודה זרה. אז למה הוא יצא מן הכלל? על פניו, לא יצא אלא ללמד על הכלל כולו. שואלת הגמרא, יכול שאני מרבה המגפף המנשק והמנהיל, אולי מה שנאמר משתחווה, שיצא מן הכלל, לא למד על עצמו, אלא כל עבודה שהיא לא בביזיון, כמו מגפף, מחבק, מנשק, כל עבודה, מרבץ, מטטה, כל דבר שהוא לעבודה זרה, והוא דרך כבוד, גם עליו יש עונש מיטה. ובמשנה אמרנו, לאו. תלמוד לומר זובח. זביחה בכלל הייתה, בכלל הפסוק הראשון, וילך ויעמוד. ולמה יצאה? למה חייבים מיטה לעצמה? להקיש אליה ולומר לך, מה זביחה מיוחדת שהיא עבודת פנים וחייבים עליה מיטה? אף כל שהיא עבודת פנים וחייבים עליה מיטה. יצתה השתחווה לדון בעצמה, יצאה זביחה לדון על הכלל כולו, אנחנו מסבירים. עונה הגמרא דבר כזה, יש לנו פה שני דברים שיצאו מן הכלל. זובח לאלוהים יחורם והמשתחווה. מה שנאמר, כי לא תשתחווה לאל אחר. עכשיו אני צריך להבין. הרי לכאורה בכלל המשתחווה לפי צורת הלימוד שלנו, אני רוצה לומר שכל עבודה בדרכה, כל עבודה שלא כדרכה, אבל דרך כבוד, יהיה חייבים עליה. אז זה כולל גם זובח. אז בשביל מה צריך פסוק זובח לאלוהים יחורם? הרי במשתחווה כבר נמצא הזובח. בהכרח, שאם התורה הוציאה זובח והוציאה משתחווה, באה התורה ואומר דה לך, זובח, שזה עבודת פנים, שזה לא כולל משתחווה, זה באמת היה בכלל, ויצא מן הכלל לא לדון על עצמו, אלא הכלל כולו יצא. אבל המשתחווה שיצא מן הכלל לא יכול ללמד על הכלל כולו. כי אם הוא ללמד על הכלל כולו, אז חוזרת השאלה, אז למה זובח לאלוהים יחורם? אז מי צריך את הפסוק הזה? זה הרי בכלל משתחווה. אז עונה משתחווה יצא מן הכלל, אבל לדון לעצמו, לא לדון על כל הכלל. מה זה בא לומר? משתחווה בלבד, אפילו שלא כדרכה חייב, שאר עבודות דרך כבוד שלא כדרכה, כמו מגפף, מנשק וכולי, איסור לה ולא איסור קרה. וזה מסיים את הגמרא, אמר מר. הייתי אומר בזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר, שחייב מיטת בידין, כי כתוב יוחורם, זובח קודשים בחוץ, קראתו. הרי הפסוק אומר רק מדין של קראת. כתוב שם, איש איש מבית ישראל אשר ישחוט שור עוקב וסועז וגומר, ולא אל מועד לא הביאו, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. פרשת השבוע. אז מדובר על איסור קראת, איזה מיטה? עונה הגמרא, שם כדעתך אמינה, כי אתרו ביקטלה, כי לא אתרו ביקראת, כמה שמונה, הייתי טועה לחשוב שיש הבדל בין יתרו ללא יתרו, בהתרה יהיה, אבל בלי התרה יהיה, בהתרה יהיה עונש מיטה, ובלי התרה קראת, כמה שמלן שלמעשה, בכל מקרה זובח קודשים בחוץ דינו גם בהתרה רק בקרת, והפסוק עצמו מדבר לנו על המקרה של עבודת פנים, דהיינו עבודה כדרכה, אפילו במקום שלא כדרכה, בעבודות פנים חייב מיתה.